קצת על, על שני ההיבטים של המיגו. התחלתי עם המיגו של ה... בעצם דיברתי בעיקר על הראשון, המיגו של המה לי לשקר. זה התפיסה הראשונית, מה שכתוב בגמרא. מה לי לשקר, הכוונה שאם הייתי רוצה לשקר, הייתי טוען טענה טובה יותר. לכן תאמינו לי שאני לא משקר. שיקול הגיוני שאפשר להבין אותו. על השיקול הזה אמרתי שעולות שתי שאלות. שאלה אחת, זאת אומרת, מעבר לזה שיש דוגמאות בגמרא שלא נראה שזה האלמנט היחידי שיש במיגו, כמו מיגודי עזה, כמו, אולי הביא עוד דוגמה שלא הבאתי, נגיד אם אני אומר, מישהו מציג נגדי שטר, הוא אומר לי, הלוויתי לך כסף, ואני אומר לו פרוע, שטר פרוע, אני לא נאמן לטעון פרוע נגד שטר, אבל יש לי מיגו שיכולתי להגיד מזויף. אחרי תקנת חכמים שצריך לקיים את השטר, השטר לא קיים בלי, לא, לא תקף בלי קיום, אחרי תקנת חכמים הזאת, בעצם אם הייתי טוען פרוע, במזויף הייתי זוכה. כשאני טוען פרוע, אני נאמן במיגו זה מזויף. באו עדים אחר כך, ואמרו שהשטר תקף, לא מזויף. אז, מה, האם זה בסדר? תבין, כשאני אומר פרוע, בעצם מה אני אומר? אני אומר שהשטר לא מזויף. יש לי מיגו שיכולתי להגיד שמזויף, והמיגו הזה מועיל לי לטעון כנגד שטר כשר, כי יודעתי שהוא כשר. את המיגו הוא כנראה עיקרון שמספיק כדי לזכות נגד שטר, כי בסופו של דבר אני מסכים שהשטר כשר. אז בוא נראה עכשיו מה קורה כשבאו עדים אחרי זה ואמרו שהשטר הוא כשר. אז שוב פעם, השטר הוא כשר, אבל זה לא בעיה, גם אני מסכים שהוא כשר, נכון? רק יש לי מיגו, אז גם הייתי צריך לזכות. לא, כי באו עדים אחרי זה שהשטר כשר, אני לא זוכר. המיגו נפל. למה המיגו נפל? כי לא יכולתי לטעון שהשטר מזויף, יש עדים שהשטר קשר. בסדר, אבל כשאני אמרתי את הפרוע, ויכולתי לטעון שהמיגו זה מזויף, עוד לא היו העדים. העדים באו אחר כך.
מודה שיש עדים.
מה?
בעצם מודה שיש עדים בעולם,
לא, לא, לא.
כשהוא אומר פרוע, זה אומר שיש עדים על השטר, שהשטר זה נכון.
לא, הוא לא אומר שיש עדים, הוא אומר שהשטר קשר, הוא לא אומר שיש עדים. שטר קשר. לא, העדים יכולים למות. העדים המקיימים הם לא בהכרח העדים החותמים. העדים החותמים יכול להיות שהם מתו, זאת אומרת, אני חושב שאין פה בהכרח הודעה שיש פה עדים, היו עדים, אבל עכשיו בפני בעדים זה לא אומר. אז באו העדים, כרגע אין לי מיגו כי לא יכולתי להגיד מזויף, העדים אומרים שהשטר קשר, אבל הרי את המה לי לשקר ודאי היה לי, כי בשעה שאמרתי פרוע ודאי שהייתה לי את האופציה לטעון מזויף, עוד לא ידעתי שיבואו עדים.
למה לא ידעת
שיבואו? רגע, באופן עקרוני לא ידעתי, הם באו אחר כך, תכף אני אגיע לזה. אז יש לי את המיגו, ומצד שני באים העדים ואומרים שהשטר קשר, אבל העדים הם מיותרים, גם אני אומר שהוא קשר. מה הבעיה? אז שוב פעם נשארה השאלה עם מיגו שלי, אם מועיל כנגד שטר שמוחזק כקשר. לכאורה ראינו קודם שכן, בפרוע מיגו זה מזויף בלי עדים, אז המיגו שלי מועיל נגד שטר קשר, אז למה פה לא? מה ההבדל? התפיסה הפשוטה, כך אומרים כמה אחרונים, זה ש... המיגו פועל לא רק מדין מה לי לשקר. מה לי לשקר באמת קיים גם כשבאו עדים אחר כך, כי סוף סוף עדיין יש את הטענה, תאמינו לי שלא שיקרתי כשאמרתי פרוע, כי אז הייתי בוחר במקום זה לטעון מזויף במקום פרוע. מה לי לשקר עדיין יש לי גם אם באו העדים. אלא מיגו זה כוח טענה. יש לך את הכוח לזכות בטענת מזויף, אנחנו נותנים לך את הכוח לזכות בטענת פרוע. כשבאו העדים כבר אין לי את הכוח לזכות בטענת מזויף, יש עדים שהוא קשר. אז כיוון שאין לי את הכוח לזכות בטענת מזויף, אין לי את הכוח לזכות בטענת פרוע. זה עוד ראיה לזה שמיגו הוא לא רק מה לי לשקר, אלא צריך להיות שיש בו כוח טענה. נכון שכבר בראשונים, לא רק באחרונים, עולה הטענה שלך, שברגע שבאו עדים יש לנו איזשהו חשש שבעצם הוא ידע שיש עדים. מה שהוא לא טען מזויף זה לא בגלל שהוא דובר אמת כזה גדול, אלא כי הוא פחד שיבואו העדים, כי הוא ידע שהיו עדים, ואז זה באמת מפיל את המה לי לשקר גם. תלו, יש ראשונים, יש אחרונים שלומדים כך, יש אחרונים שלומדים כך, אבל אני מביא את זה כדוגמה להראות את את המשמעות של של הכוח טענה. יש עוד דוגמאות לעניין הזה. הנקודה השנייה, אז שני הקשיים שעלו לגבי מיגו מה לי לשקר, מעבר למקרים שבהם נראה בגמרא שזה לא רק זה, יש גם שני קשיים לגופו של עניין. מה, יש קושי בהבנה של מיגו כמו שיקול של מה לי לשקר. הקושי הראשון זה מה שהבאתי בשם העילוי ממייצ'ט, שאומר שברגע שאני יודע שיאמינו לי במיגו, אז אני טוען את הטענה החלשה כדי שיאמינו לי במיגו, כי הטענה החלשה היא כבר לא חלשה, היא מקבלת כוח כמו הטענה החזקה. אז שוב פעם נפל אמיגו, כי כל אמיגו בנוי על זה שהטענה האלטרנטיבית יותר חזקה מהטענה הזאת. אבל אחרי שדנים במיגו, אז הטענה הזאת מקבלת את אותו כוח כמו הטענה האלטרנטיבית, אז כבר אין את אמיגו.
כי הטענה... זה נשקר?
מה?
מה יסיימים
לי לשקר? זאת אומרת?
זה לא פלוגי כזה.
אין לך עניין לשקר ואין לך עניין לא לשקר, בסדר? הדרך הראיה נגדך. לא, ראיה לטובתך אין. ראיה לטובתך מזה שאם היית רוצה לשקר היית אומר את הטענה הזאת. לא נכון, אתה אמרת את הטענה הזאת כי ידעת שידונו לך במיגו. יותר מזה אמרתי שאם היית אומר את הטענה ההיא היית מזוכה מחמת הספק. כשאתה אומר את הטענה הזאת אתה מזוכה ויש אפילו ראיה לטובתך. ואת פוסקים בגלל שיודעים שאתה צודק, לא רק שאין ראיה נגדך. יש מיגו לטובתך, אני אפילו יוצא צדיק. לא רק סתם זוכה בדין. זה הקושיה של היום ממייצ'ט. אמרתי שהקושיה הזאת קיימת במיגויים שבנויים על עדיפות של טענות ביחס לאותה תוצאה, כמו פרוע מגוד המזויף. בשני המקרים יכולתי לא לשלם את החוב, רק שפרוע הוא טענה חזקה יותר מאשר טענת... מזויף הוא טענה חזקה יותר מאשר טענת פרוע. אבל אם אני אומר חצייה שלי במיגו שיכולתי להגיד כולה שלי, כמו בתלית למשל, שם זה מיגו שאין עליו את הקושיה של היום ממייצ'ט, נכון? כי אפילו אחרי שיש מיגו, ברור שעדיף
לקבל את הכולה
שלי. כן, כי אני ניתן את הכולה שלי כדי לקבל את כל התלית. ואם אני ניתן את חצייה שלי, אני אקבל רק חצי. אז זה לא...
כי התוצאה לא אותו דבר.
לא רק שזה יותר, טענה יותר טובה שמביאה לאותה תוצאה. כשהטענה יותר טובה שמביאה לאותה תוצאה, אז אפשר לשאול את השאלה של היום ממייצ'ט. אבל אם התוצאה יותר טובה, יש באמת אחרונים שטוענים שזה מיגו יותר חזק. מצליח לפתור משבועה, אפילו לשיטות הראשונים שמיגו לא אומרים לפתור משבועה. אז יש אחרונים שרוצים לטעון שמיגו מהסוג הזה הוא מיגו יותר חזק מאשר מיגו רגיל. אז זאת קושיה אחת, זאת שאלה אחת, והשאלה השנייה...
לגבי אלוף, מה זה משנה מי המיגו? הרי בסופו של דבר יש לך את הכוח טענה המקסימום שאפשר להפיק באחד מהם, עכשיו לא משנה, תטען מה שאתה רוצה, אל ובד, זה לא משנה. בסופו של דבר הכוח המקסימלי הוא נתון.
כוח טענה יש פה, אני אומר, מה לי לשקר פה?
אומר, הפרדוקס הזה אין לו שום משמעות, כלומר זה שמי אמיגו. הרי מה זה משנה אמיגו? זה שדבר יש לך את ה... מה שנקרא, אם אחד מהם יכול לתת לך שיאמין לך, אז יאמין לך, לא משנה מי, תבחר מי עכשיו.
אבל למה? אבל אני לא טוען את ההוא שנותן לי שיאמינו לי, אני טוען את הפרוע, לא את המזויף. אני לא טוען את הפרוע, הפרוע הוא מצד עצמו לא נאמן, אלא מה? אומרים לי, אם היית רוצה לשקר, אני אומר, אם הייתי רוצה לשקר, הייתי טוען מזויף. אומרים לי, מה פתאום? אתה טוען פרוע כי אתה יודע שנאמין לך במיגו. אחרת היית טוען מזויף באמת, אתה משקר.
לא, הנקודה שברגע שיש לך את הכוח, כלומר, אם יש איזושהי טענה שקובעת לך איזושהי תקרת מקסימום שבה נאמין לך, אז עכשיו זה התקרת מקסימום. עכשיו יכול להיות שתגיד שאוקיי, אתה טוען כי זה לא משנה, זאת אומרת, יש פה איזושהי...
לא, אבל אני טוען שזה מפיל את התקרה. זאת אומרת, אם אתה דן את המיגו, אז זה באמת נותן יותר כוח לטענה החלשה. אבל אחרי שנתת יותר כוח לטענה החלשה, זה עצמו מפיל את הכוח, היא חוזרת חזרה לכוח חלש.
למה זה פיק? אתה אומר שאין פה מה לי לשקר?
כן.
אבל אם אתה הולך מכיוון של כוח טענה, זה לא מפיל.
נכון. לכן אני אומר, כוח טענה יש פה, מה לי לשקר אין פה. זה הערה ראשונה. הערה שנייה, זה התחלתי להסביר אותה, אני אגיד אותה בקצרה, ועכשיו אני אפרט אותה אחרי זה קצת יותר. הערה השנייה... זה שבעצם מיגו הוא ראיה לגופו של האדם ולא לגופו של האדם. המיגו בעצם מוכיח שאני לא משקר. המיגו לא מוכיח שהשטר נפרע, שהחוב נפרע. המיגו מוכיח שאני לא משקר. אבל ראיה לגופו של אדם לא תעבוד במקום שבו אי אפשר לקבל עדות מאותו אדם. למשל, אם יבואו משה ואהרון ויעידו שמשה ואהרון פסולים בתור קרובים, כן, גם יודעים שקרובים אחד השני פסולים, יבואו משה ואהרון ויעידו שרובן חייב לשני כסף, אנחנו לא מקבלים את עדותם. למה? לא בגלל שהם משקרים, משה ואהרון לא משקרים, אלא כי התורה אמרה לא ימתו אבות על בנים. זאת אומרת, לא מקבלים עדות של קרובים. עכשיו, משה ואהרון הרי ברור שהם לא משקרים, יש לי ראיה, אלפי ראיות לזה שהם דוברי אמת תמיד. זה יעזור? זה לא יעזור. למה? כי הבא שלי איתם זה לא דוברי אמת. הם דוברי אמת, אבל אני לא יכול לקבל עדות מקרובים. נכון? אז לא יעזור לי להוכיח שהם דוברי אמת. אם משה ואהרון יהיה להם מיגו, בוא נגיד אפילו, לא רק משה ואהרון, סתם קרובים, יהיה להם מיגו. המיגו הזה יוכיח שהם דוברי אמת. זה בסדר גמור, גם קודם חשבתי שאתם דוברי אמת, רק אני לא יכול לקבל עדות שלכם גם אם היא אמת. אז מה זה יעזור מיגו? אז מיגו יכול לפתור בעיה אם מה שאני לא מקבל לך זה שאני חושב שאתה משקר. אז המיגו מוכיח שאתה לא משקר. אבל אם אני לא יכול לקבל את העדות ממך, לא בגלל שאתה משקר, אלא מסיבה אחרת, אז מיגו לא יעזור לך. דוגמה אחת שהבאתי לזה זה בדדמי. כן, אם בן אדם, יש לי חשב מישהו מזהה בן אדם, אישה עגונה, הוא אומר שמת בעלה. אז אני אומר, יכול להיות שהוא חשב שהבן אדם מת, אבל האמת היא שהוא לא מת. הוא לא רופא, הוא לא יכול לקבוע מוות. אז הוא חשב ככה. עכשיו, אם הוא יביא מיגו לשיטתו, זה לא יעזור. המיגו מוכיח שהוא לא משקר. ולחשד שלי לגביו, זה לא שהוא משקר. זה שהוא פשוט לא תפס נכון את המציאות. אז מה יעזור המיגו? המיגו הזה רק במקום שאני לא מקבל טענה או עדות בגלל חשש שאתה משקר. אז המיגו אומר, לא, הנה אני אוכיח שאני לא משקר. אבל אם זה לא הנקודה, עכשיו, אדם שמעיד, הפסול שלו להעיד על עצמו, בעדין שמעיד, הפסול שלו להעיד על עצמו זה אדם קרוב אצל עצמו, שהגמרא אומר. הפסול שלו קרוב, לא בגלל שהוא משקר. הוא לא נאמן להעיד על עצמו גם לחובה, לא רק לזכות. לדעת בעדין אני אדבר עוד מעט, אבל נגיד בעדין הפלילי לפחות. אוקיי? אז הוא לא נאמן להעיד על עצמו גם לחובה. זה לא בעיה שאני חושבת שהוא משקר. הוא אדם קרוב אצל עצמו. זאת אומרת, אדם לא יכול להעיד על עצמו. אז מה זה יעזור שיהיה לו מיגו? המיגו מוכיח שהוא לא משקר. אני מראש לא חשבתי שאתה משקר. הבעיה שלי איתך זה לא שאתה משקר. הבעיה שלי איתך זה שאני לא יכול לקבל עדות מבעל דבר. בעל דבר פסול לעדות. אדם מעיד על עצמו, כן, כמו שאמרתי, מי שהזכרתי זה, כן, שאני ועצמי אחים. יש לנו את אותם הורים. לכן אנחנו אחים. את אדם קרוב אצל עצמו, זה בעצם אומר, אדם הוא בפרט אח של עצמו, יש לו את אותם הורים כמו... ברור שהוא קרוב, נכון? הפסול קרובים, בעצם זה הפסול של אדם שמעיד על עצמו. אבל לקרובים לא מועיל מיגו, אז למה לאדם שמעיד על עצמו מועיל מיגו? זאת הבעיה השנייה במה להישקר. זאת אומרת, מה להישקר בא להראות שהאדם לא משקר. אבל הבעיה שלי עם בעל דבר זה לא שהוא משקר. הבעיה שלי עם בעל דבר שאני לא מוכן לקבל עדויות של בעל דבר. וכאן אני רוצה להרחיב טיפה יותר, כי זה יהיה קשור גם להמשך. בעצם, כשאנחנו מגיעים לראות את בית הדין, כשאנחנו מסתכלים על דיני טוען וניתן, אז דיני טוען וניתן מתנהלים בבית דין, בבית דין יש שלוש פונקציות. פונקציה אחת זה הדיינים, פונקציה שנייה זה העדים, פונקציה שלישית זה בעלי הדין. לכל אחד יש תפקיד משלו. ולא מערבבים בין התפקידים. בהלכה יש כמה אינדיקציות לזה שההלכה לא מוכנה לקבל ערבוב בין התפקידים. כל מיני, לא תמיד יש לזה הסברים מאוד הגיוניים, אבל זה רואים בצורה די עקבית. הבעלי דין תפקידם להגיד מה אתם רוצים. הם מעוררים את הדיון. זאת אומרת, אני אומר, הוא לבא ממני כסף, הוא לא פרה לי, אני רוצה שישלם לי. אני מבקש מבית הדין בקשה. אין לי תפקיד לברר מהי המציאות. אני לא נוטל חלק בבירור מהי האמת. אני בסך הכל מגיש עתירה לבית הדין. אני מבקש שיפעלו בשבילי. זה מה שאני מבקש. השני נציג בפני בית הדין את הבקשה שלו, לא את העמדה שלו, את הבקשה שלו. הוא מבקש מבית הדין, אל תיקחו ממני את הכסף, כי אני פרעתי, או לא משנה, הוא מסביר, אבל זה לא חשוב. כשהוא אומר פרעתי, זה לא בגלל שאני מאמין לו, אני לא לוקח לו את הכסף. אני לא לוקח לו את הכסף, כי לא הוכח שהוא לא פרע. זאת אומרת, הוא בסך הכל אומר לבית הדין מה הוא רוצה מהם. ואני אומר לבית הדין מה אני רוצה מהם. זה תפקידם של בעלי הדין, כשהם גמרו עם זה, הם צריכים ללכת הביתה. זה בניגוד, אגב, למערכת המשפט, מערכת המשפט הרגילה. שלנו בישראל זה לא ככה. במערכת המשפט שלנו, לבעלי הדין יש גם משקל ראייתי. זאת אומרת, שופט יכול להתרשם מבעלי הדין ולהחליט שהוא מעורר ביותר אמון, ולכן אני חושב שהוא צודק. אוקיי? זאת אומרת, יש משקל ראייתי למה שבעל הדין אומר, עם כל המגבלות. כמובן, אתה חושב שאולי הוא לא דובר אמת, כי הוא אינטרסנט, בסדר, אתה לוקח את זה בחשבון. אבל אין פסילה קטגורית של המשקל הראייתי של דברים שבאים מבעל הדין. בהלכה כן. בעל הדין אין לו שום משקל ראייתי, הוא בסך הכל צריך להגיד מה הוא רוצה. העדים אמורים, או עדים והראיות, כל דיני הראיות, אמורים לברר מהי האמת, כדי לעזור לבית הדין להחליט לבקשתו של מי להיעתר מבעלי הדין. פונקציה לגמרי אחרת. פונקציה שלישית, כמובן הדיינים. הם צריכים לקבל את ההחלטה. אף אחד משלושת אלה לא יכול לשחק את המשחק של מישהו מהאחרים. זאת אומרת, יש כלל שבעל דין לא יכול להיות עד. פסול. בעל דין לא יכול להיות דיין. עד לא יכול להיות דיין. נעשה דיין. אוקיי? עכשיו, אין עד נעשה דיין, למה לא? אז יש שתי שיטות בתוספות. יש שיטה אחת שאומרת שזה בגלל שהוא לא יקבל הזמה על עצמו. כן, אם אני מעיד בפני עצמי, אז עכשיו כשיבוא מישהו ויזים אותי, אתם מבינים שאני לא אדון את עצמי למיטה. זאת אומרת, אז לכן זה בעצם דין מוטה. הוא לא יקבל עצמו הזמה, או שזה בעצם עדות שאי אתה יכול להזימה, זה אפילו יותר עמוק מאשר דין מוטה. לא משנה, אבל זה הסבר אחד. הסבר אחר מופיע בתוספות בשם הרשב"ן, זה הרשב"ן והרבנותם. שהוא אומר, כתוב ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם. עכשיו שני האנשים, הגמרא בשבועות לומדת את זה על על העדים, לא על בעלי הדין, למרות שפשט הפסוק זה בעלי הדין, אבל הגמרא לומדת את זה על העדים. והגמרא, כן, האנשים ולא נשים, משם פוסלים נשים לעדות. כי ודאי שנשים יכולות להיות בעלות דין, שהן פסולות לעדות. הגמרא לומדת את זה משום מה, שני האנשים זה העדים. והגמרא אומרת, עמדו שני האנשים אשר, הפסוק אומר, ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם, זה אומר שהעדים צריכים לעמוד מול הדיינים. לא יכול להיות שהם יתחלפו עכשיו במקומות וישבו עכשיו בתור דיינים. עד לא יכול להפוך לדיין. לומדים את זה מהפסוק. אז זה, זה מסבירים בעצם אני אקרא לכם משהו מתשובת הריטב"א בסימן נ"ב. הוא דן שם בפסול בעל דין לעדות. אז הוא אומר ככה: לפי שכל מה שהאדם מעיד לעצמו בין לזכות בין לחובה, אין עליו שום עדות, שם עדות, זו הכוונה, אלא כבעל דין עצמו שטוען ומזכה או מחייב לעצמו. הוא לא עד, הוא בעל דין. דעדים חלוקים הם לעצמם לבר מבעלי הדין. יש איזשהו עניין להפריד את התפקידים, עדים ובעלי דין. לא, אחד לא עושה את התפקיד של השני. לא בגלל חששו שאתה משקר או משהו כזה, יש איזושהי הפרדת רשויות בבית הדין. כדכתיב, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב, ואמרים להם שני אנשים אלו העדים, אשר להם הריב אלו בעלי הדינים. והם צריכים לעמוד מול הדיינים. בעצם הריטב"א לומד מהפסוק הזה, מה שהתוספות לומד, שעדים לא יכולים להפוך לדיינים, כי ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם. אומר הריטב"א, לא רק שני אנשים, אלא גם אשר להם הריב, גם הם עומדים לפני השם, שזה הדיינים. לכן הוא אומר, מאותו פסוק עצמו שתוספות לומד שעד לא הופך לדיין, הריטב"א אומר, מכאן גם לומדים שבעל דין לא הופך לדיין. אוקיי? וזה לא הטיית משפט, הבעיה היא לא חשד שקר, אלא יש איזושהי הפרדת רשויות. התורה לא רוצה שהרשויות בבית הדין יתערבבו. כל מיני סיבות שאפשר לשער אולי מה הן, אבל כן.
אני פשוט לא לפי הפירוש הראשון שעד לא יכול להדים את עצמו, אז הוא לא יכול להיות הפירוש שלך היה בגלל שעד לא יכול להזמין,
לא יקבל הזמה על עצמו,
יקבל הזמה על עצמו. אז לא יכול להיות שאם יבוא עד זומם אז הוא לא יהיה כבר הדיין?
זאת אומרת, לא יהיה הדיין.
יחליפו את הדיין, ברגע שיש הזמן.
מי יחליף? הוא הדיין. אין סמכות מעבר לו. בבית הדין, הדיינים קובעים מה קורה. זה כמו שאתה הולך לבית משפט היום, אתה מבקש מהשופט שיפסול את עצמו. אתה לא הולך לבית המשפט העליון ומבקש מהם, תפסלו לי את השופט הזה. זאת אומרת, הוא צריך לקבל החלטות על עצמו. הוא סוברני לגמרי. זאת אומרת, שדיין יושב בדין, הוא מקבל את כל ההחלטות. הוא יכול להחליט להסתלק, אבל הוא מחליט על זה.
עכשיו, לפי מה שאתה עושה,
ריבה
אומר, זה אומר על בעלי
הדין
והתוספות על הדיינים.
על העדים. שהעדים לא יכולים להפוך לדיינים. והריטב"א אומר שבעלי הדין לא יכולים להפוך לדיינים.
אה, כן. וכאן העדים לא יכולים להיות דיינים. אבל בכל זאת כתוב שם אשר להם הריב, אז איך הוא מתכוון על איך הוא מפרט אשר להם הריב?
הוא אומר שזה שני דברים. שני האנשים זה אשר להם הריב. זאת אומרת, שני האנשים זה העדים, ואשר להם הריב זה בעלי הדין. זה קריאה מדרשית. זה לא הפשט של הפסוק. זה הגמרא. כן, הגמרא כשהיא מפרשת את שני האנשים שזה בעלי הדין, שני האנשים זה העדים, הרי לכאורה זה בעלי הדין, אז הגמרא זה מדרש כמובן, זה לא הפשט הפשוט, שני האנשים ואשר להם הריב, זאת אומרת זה שני, והם צריכים לעמוד מול השם, וזה לא אומרת הגמרא, זה אומרים הראשונים, שכתוב בפסוק שהם צריכים לעמוד מול השם זה הדיינים, הכוונה שהם צריכים להיות פונקציה נפרדת, שעשו להרבה את הפונקציות, רק הריטב"א מרחיב את זה גם לבעל הדין, לא רק לעדים ולדיינים. אז הוא אומר שבעצם יש לנו איזשהו עניין להפריד את הרשויות בבית הדין. כל אחד מסרק תפקיד אחר. אני חושב שאפשר גם להבין קצת למה זה נכון, אבל נעזוב את זה כרגע, אולי אני אגיע לזה בהמשך. אז בעצם כל אחד אמור לעשות תפקיד אחר, וזה מחדד עוד יותר את מה שאמרתי קודם, שכאשר בעל דין מגיע לבית הדין, הוא למעשה צריך להגיד רק מה הוא רוצה. הוא לא מעיד. אין משקל ראייתי למה שהוא אומר. כי אי אפשר לבסס עליו שום ראייה. הוא לא משחק את התפקיד הזה בבית הדין. הוא בבית הדין מגיש את העתירה, הוא רוצה לבקש מבית הדין שיעשו עבורו משהו. את הבירור מה היה, את ההכרעה, עושים על סמך עדים או דיני ראיות, לא קשור לבעל הדין עצמו. ולכן כשבעל הדין טוען שיש לו מיגו, לכאורה זה לא אמור לעבוד. זה כמו שעדים יביאו לטובתם מיגו. זה לא עוזר שום דבר. קרובים, סליחה, יביאו לטובתם מיגו. זה לא עוזר. ויש, אגב, יש מקום, גם בתשובת הריטב"א, באותה אולי אפילו, שהוא אומר שגם קרובים זה אותו רעיון. את הקרובים לא יכולים להעיד, כי הקרובים זה איזושהי פריפריה של הבעל דין עצמו. ולא מתקיים את ההפרדה הזאת שהתורה דורשת בין עדים לבין בעל דין. זה בעצם כמעט אותו אדם, או לא משנה אח שלו, אבל זה עדיין, לכן בעצם זה חלק מאותה דרישה של הפרדה, הפסול של קרובים לעדות. אז בעצם יש פה שלושה תפקידים שונים, לכל אחד יש תפקיד משלו, ואם כך, אז עוד פעם אני מחדד יותר את מה שאמרתי קודם, אז לא ברור מה, איך מקבלים ראייה של מיגו. המיגו בסך הכל מראה שאני דובר אמת, אז מה אם אני דובר אמת? אני לא משחק על המגרש הראייתי, לא בגלל שאני משקר, אלא שאני לא במשבצת הזאת, אני במשבצת של בעל דין. הראיות שייכות לעדים ולחזקות ולרוב ולכל מיני דברים אחרים, שזה דיני ראיות. לכן המיגו, כיוון שהוא ראייה לגופו של אדם, אם זה היה ראייה לגופו של עניין, אז לא משנה זה בא ממני, אני אתן אולי דוגמה. נגיד שמתעורר איזשהו דיון, ומישהו טוען שאני אילם. זה רלוונטי לדיון. מישהו מאשים אותי, באים שני עדים ואומרים שאני גידפתי, אני חייב מיטה. זה המגדף, חייב מיטה. אני אילם. איך אתם יכולים להגיד שאני גידפתי? אז הנה, זאת טענת ההגנה שלי. כשאני מגיע ורואים שאני אילם, אז נכון שהראיה יוצאת ממני, אבל זאת ראיה לגופו של עניין, לא לגופו של אדם. היא מוכיחה את הטענה, אז אין בעיה מזה שהראיה באה ממני. נכון? זה בסדר. רק מיגו זה ראיה לגופו של אדם, לא לגופו של עניין. שם, כשהראיה הזאת מעידה שאני דובר אמת, אני אקבל דין, זה לא עוזר. אוקיי? זה כמו בא הרוג ברגליו, מה שהגמרא אומרת, כן, מעידים שרובן הרג את שמעון. שני עדים באים, מעידים שרובן הרג את שמעון. עכשיו בא שמעון ופוסע לו מעדנות לתוך בית הדין. הרוג בא ברגליו. אוקיי? אז מה נגיד? שכיוון שהוא בעל דין, אז זה לא יעזור ראיות שבאות מבעל הדין. הרי בעל דין פסול לעדות. זה לא, אם הייתה ראיה לגופו של שמעון, אז אולי אתה היית צודק. פה פשוט שמעון מייצר לנו ראיה שהיא ראיה רלוונטית לגופו של עניין. אז לא אכפת לי ששמעון היה זה שיצר אותה.
לא, זה גם לא עדות שלו.
כן, ברור.
ראיה היא לא עדות.
כן, הוא פשוט דרכו נוצרת איזושהי ראיה לגוף העניין.
הוא אחד לפסי מעדנות.
כן.
שר מרמבר. למה המיגו לא באותו מעמד?
כי מיגו הוא ראיה לגופו של אדם. המיגו מוכיח שאני לא משקר. המיגו לא מוכיח שהייתה הלוואה. או שאני פרעתי את ההלוואה. המיגו מוכיח שאני לא משקר, וממילא, כיוון שאני טוען שפרעתי את ההלוואה, יש לי ראיה שאני לא משקר, אז כנראה שפרעתי את ההלוואה. אבל בסופו של דבר, למה בית הדין מחליט שפרעתי את ההלוואה? אז מה העדות שלי? רק אל תגידו שאני משקר, כי המיגו מראה שאני לא משקר. בסדר, עכשיו, אחרי שהמיגו הראה שאני לא משקר, למה בית הדין מכריע? כי אני העדתי, אבל לא מקבלים עדות של אדם על עצמו. גם אם הוא דובר אמת, כמו קרובים.
אבל המיגו יעזור לי, יאמין.
המיגו לא עוזר על המעשה. המיגו לא אומר שאתה הלוואה. המיגו אומר שאתה איש נאמן.
אם יבואו שני עדי אופי, ויגידו, הבן אדם הזה אומר שהוא פרה, והוא תבע ממני את הכסף, יבואו שני עדי אופי, מה שזכרתי את זה, יבואו שני עדי אופי ויגידו, האיש הזה זהיר, לא משקר לעולם. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, הוא לא משקר. זה לא שני עדים שאנחנו ראינו אותו במקרים שהוא שילם על זה מחירים כבדים.
אין להם מושג בעבר.
האם הוא יזכה בדין? אני לא מכיר מקור מפורש לזה, אני כמעט בטוח שלא.
אבל זה שונה לגמרי מהמשפט
כן, אמרתי שהמשפט הרגיל זה שונה לגמרי. כי שם יש משקל ראייתי לדברים של בעל הדין. בהלכה אין. כן, בהלכה אין משקל ראייתי לדבר של בעל הדין.
ואם לא יבוא אף אחד ויסתור אותי?
אז עברנו לדיון של טענות, נגיע לזה בהמשך. זכייה באמצעות טענות ולא באמצעות ראיות. זה בדיוק השלב הבא.
האם אפשר לומר בקורסות של מיגו זה טענה לגופו של עניין? שהרי כשאדם בא ואומר, אתה חייב לי, שמעון חייב לי 100 שקלים, הוא לא רק צריך לומר מה הוא רוצה, אלא צריך לומר למה הוא רוצה את זה.
לא, רגע, זה...
שמעון חייב לי משום שיש לי שטר שהלוויתי לו.
אבל לזה... אני
מתחיל להסביר למה.
זו עצמה שאלה טובה. למה באמת הוא צריך לפרט? עוד רגע נקרא את הרמב״ם שמסביר את זה. למה בית הבן אדם צריך לפרט? הרי כשאנחנו באים לבית הדין, אתה צריך להגיד, הוא חייב לי 100 שקל, והוא יגיד, אני לא חייב 100 שקל. לגבי מה קרה במות, זה תפקידם של הראיות, לא של בעלי הדין. עכשיו, האינטואיציה כמובן ברורה. מה זה חייב 100 שקל? מה אנחנו צריכים לברר? בית הדין לא יודע, למה הוא חייב לך 100 שקל? כי הוא גזל, כי הוא שמר לך והוא פשע, כי הוא... אתה צריך להסביר, לתת לבית הדין הכוונה את מה לבדוק, איזה עדים לחפש, אבל לא בגלל שיש משקל ראייתי למה שאתה אומר.
נכון.
אז לכן זה לא משנה אמיגו. אמיגו מראה שאתה דובר אמת, זה לא מעניין אותי שאתה דובר אמת, כי אתה לא לוקח חלק בבירור הראייתי. מה שאתה צריך לפרט את הטענה שלך, זה פשוט כדי שבית הדין ידע מה לחפש, לא בגלל שבית הדין מאמין לך. אנחנו בז'רגון היומיומי אנחנו אומרים בית הדין האמין לו. בית הדין לא מאמין לך לכלום. בית הדין פוסק שאתה צודק, הוא לא מאמין לך, כי הוא לא מבסס את זה על מה שאתה אמרת. למה שאתה אמרת אין שום משקל. רק אתה מציב לפני בית הדין את הבעיה שאותה הוא צריך לפתור. זאת החידה, זאת החידה שאותה אתם צריכים לפתור. אוקיי, אם אתה לא תגיד, בית הדין לא ידע איזה הדין לחפש. הדין למה? להלוואה, לגזל, מתי זה היה, איפה זה? אי אפשר לחפש ככה, זה לא עובד. אז זה לא בגלל שאתה נאמן במשהו, אתה לא נאמן בכלום. יש
יכול לפתוח לך באינטרנט.
כן.
איזה
ונטען פרק בלבלך א' במשפטים. תראו את הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות טוען וניתן בפרק ו', שאומר בעלי דינים שבאו לבית דין. יש פה חלוקה שונה מהרמב״ם שלפנינו. הרמב״ם שלפנינו זה הלכה אחת ארוכה. בעלי דינים שבאו לבית דין, טען האחד ואמר, מנה יש לי אצל זה שהלוויתיו, או שהפקדתי אצלו, או שגזל ממני, או שיש לי אצלו בשכרי, כי אני הייתי פועל אצלו, וכל כיוצא בזה. וישיב הנטען ואמר, איני חייב לך כלום, או אין לך בידי כלום, או שקר הוא טוען, אין זאת תשובה נכונה. לא מקבלים את התשובה הזאת מהנטבע. אלא אומרים בידין לנטען, השב על טענתו, ופרש התשובה כמו שפרש זה טענתו. תפרש בבקשה, למה אתה אומר שאתה לא חייב לו? כן? ואמור, אם לבית ממנו או לא לבית, הפקיד אצלך או לא הפקיד, פרוע לאדם, תגיד מה אתה טוען, לא מספיק להגיד אני לא חייב. כן? גזלתו, לא גזלתו, שכרת אותו, לא שכרת, וכן משאר הטענות. ומפני מה אין מקבלים ממנו תשובה זו? למה לא מקבלים ממנו תשובה זו? מפני שמה טועה הוא בדעתו, ויבוא להישבע על שקר, שהרי אפשר שהלווה הוא כמו שטען, והחזיר זה החוב לבנו או לאשתו, או שנתן לו מתנה כנגד החוב, וידמה בדעתו שנפטר מן החוב. זאת אומרת, למה אני לא מקבל מהבן אדם סתם אני לא חייב לו, אלא אני אומר לו, תפרט, למה אתה לא חייב לו? החזרת, או לא לבית, או לא גזלת, או... תגיד מה הטענה שלך. הרי, מה הקושי? למה שכן נקבל ממנו את הטענה הזאת? איזה מין קושייה הזאת? למה שכן נקבל? שיסביר. מה פתאום? זה בדיוק הנקודה. לא, הוא לא צריך להסביר כלום. הוא לא לוקח חלק במשחק הראייתי. הוא לא צריך להגיד לי מה היה שם. הבעל דין הוא לא רלוונטי בעניין הזה, העדים. הוא אומר, פשוט בלי זה אנחנו לא נוכל לעבוד.
אתה צריך לברר.
כן. אתה צריך להסביר לי מה צריך לברר. אבל זה לא באמת בגלל שאני רוצה ממך עדות על העניין. רק כי אתה בעל דין, אז זה עדות עם משקל נמוך יותר. אבל עדיין, לא. הפירוט שאתה נותן לי זה לא עדות. הפירוט שאתה נותן לי זה כדי לתת מסגרת לדיון. וזה מה שהוא אומר, שבעצם אם אני, למה מבקשים פירוט? כי יכול להיות שאני הייתי אומר, אני אומר לו שבעצם פרעתי. ולכן אני לא חייב, והאמת היא שנתתי זה לבן שלו בכלל, לבן הקטן שלו. לתת לבן הקטן זה לא נקרא פיראון, כי אני צריך להחזיר לרשות משתמרת, שהוא ידע מזה, אם אני נתתי לבן הקטן, אז אני אחרי, לא החזרתי לו. אז האמת היא שאפילו לא תכננתי לשקר, אלא פשוט אני לא יודע את ההלכה. אני לא יודע שלהחזיר את זה לבן, זה כמו בדדמי. כן? אני לא יודע שלהחזיר לבן, זה לא נקרא לפרוע. אז לכן אומרים לי, אז תגיד מה בדיוק היה שם, ואז נוודא שבאמת יש חטאה, ואז נתחיל לצאת לדרך, ואז נתחיל לברר. אבל זה לא באמת בגלל שמה שאתה אומר יש לו משקל ראייתי. אתה רוצה להגיד כלום. עכשיו, המשך הרמב״ם הזה...
למה הוא צריך בכלל לטעון כדי לברר? זאת אומרת, בא התובע ואומר, הלוויתי לך. הוא אומר, אני מכחיש. התובע עליו הראייה בכלל, נכון. שיתחיל קודם להביא ראייה.
לא, אבל אתה מכחיש למה שהתפרעת? אתה מכחיש שלא הייתה הלוואה? מה אתה מכחיש?
אני לא רוצה להגיד שום דבר.
אתה לא רוצה להגיד שום דבר? הרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר, לא מקבלים את זה ממך. זה מה שהוא אומר. רק אני אומר, קודם כל צריך להבין למה בכלל זה מטריד את הרמב״ם. זה מטריד את הרמב״ם בגלל שבאמת באופן בסיסי בעל דין לא היה צריך להגיד כלום. מה זה? אני לא חייב, אני לא אמור לעזור לבית הדין לברר מהי המציאות, אני רק מבקש מבית הדין אל תחייבו אותי לשלם, זאת הבקשה שלי מבית הדין. תפקידם של בעלי הדין זה רק לבקש בקשות מבית הדין. כן, מכריחים אותו לטעון. בהמשך של הרמב״ם הוא לא פחות מעניין לענייננו, אני אקרא אותו בשיעור, כבר כנראה לא היה.
כן מחייבת לך, כי אם הוא יגיד למשל לא היו דברים מעולם, אחר כך יבואו עדים שכן.
נכון.
אז
אמרו לו,
תפסו אותו פה ב...
נכון.
אז זה כן כבר חלק מה...
לא, כי הבקשה שלך להגיד שאתה לא חייב כי לא היו דברים מעולם, נדחה. כי ביררנו שכן היו דברים מעולם. זאת הבקשה שלך. אנחנו מפרטים יותר מה אתה מבקש. אתה מבקש לא רק שלא לשלם, אתה מבקש להכיר בזה שלא היו דברים מעולם. זה מה שאתה מבקש, לא מה שאתה מעיד. אז אם באו עדים ואומרים שכן הייתה הלוואה, אז בקשתך נדחתה.
יש בהלכה לפעמים בנסיח לפי תומו, שאדם מדבר, למרות שהוא נוגע בדבר, הוא בעל אינטרס, עדיין מאמינים לו כי הוא מסיח לפי תומו.
אבל זה רק במקום שהבעיה היא אינטרס.
אז אתה אומר פה, למה אתה לא מאמין לבעל הדין?
לא בגלל שאינטרס, זה מה שאמרתי קודם, זה לא האינטרס. אם הבעיה הייתה אינטרס, המיגו היה מועיל. כי באמת האינטרס פירושו חשד שקר, אז המיגו מראה שהוא לא משקר. אבל אם הבעיה בבעל הדין זה כמו שהריטב"א אומר, לא, כי הוא לא נוטל חלק במגרש הראייתי, זה לא משנה שהוא יכול לדבור, להיות דובר אמת, כמו קרובים, כמו עדים קרובים, משה ואהרון, אז לא יעזור המיגו, כי המיגו מוכיח שהוא דובר אמת, אבל אני במקום אחר מניח שהוא דובר אמת. אני לא מקבל את דבריו גם אם הוא דובר אמת, כי הוא לא בנישה של ברור ראייתי, הוא בנישה של, של בעל דין. יש דוגמה נוספת לעניין הזה, הגמרא בבבא מציע בתנור של החנאי, היא משום שרב אליעזר הרי באותו יום הם פקחו על טומאה וטהרה של תנור של חוליות, ורב אליעזר הביא באותו יום כל הראיות שבעולם וקירות בית המדרש יוכיחו מעמת המים ואילן וכל מיני דברים מהסוג הזה, וחכמים לא השגיחו בו, ואחרי זה הם החריעו נגדו. מה הנקודה שם? הנקודה שם שרבי אליעזר הביא ראיות שהם לגופו של אדם, לא לגופו של עניין. כי הוא בעצם הראה איזה צדיק הוא. תראה, בשמיים מעידים שאני צדיק ואני יודע הכל ואני חכם, ויצא בת קול ואמרה, מה לכם את אליעזר בני שהלכה כמותו בכל מקום? זאת אומרת, כל זה ראיות לגופו של אדם. מה שחכמים אמרו, אנחנו לא מחפשים ראיות לגופו של אדם. תגיד לי למה תנור את האור, אל תספר לי סיפורים כמה אתה צדיק. זה לא מעניין. אנחנו צריכים לדון על המקרה. תגיד לי מה הטיעונים שיש לך לטהרה ולטומאה של התנור.
זה מקלקל את כל היום בשביל הסיפור שם. כי למה לחשוב שזה רזה בשביל השוויץ שלו ולא בשביל
האור? לא שוויץ.
לא,
תנה אמיתית.
למה להגיד עליו?
הוא תמיד חכם והוא צדיק ולכן הוא כנראה צודק. לא,
אבל לא. מה הוא אמר? אם אני צודק הם יעידו?
כי הוא רואה את בית המדרש.
או אם זה נכון.
לא,
אם מה שאני אומר נכון.
כן. לא, זה מעיד עליו שהוא יכול לקופף את השמיים
ותקיעו
את
המדע הזה. זה מעיד עליו אולי, אבל זה גם מעיד על מה שאמיתי.
לא, זה מעיד עליו שהוא יכול לעשות את זה.
מה הוא אמר שם? הוא אמר שם, אם הדבר, אם התנור טהור, הוא לא זוכר מה הוא אמר.
גם לא זוכר את הלשון המדויקת.
אבל אם נגיד שהוא אמר ככה, לא אמר אם אני צודק.
אבל למה הוא צריך להגיד את זה? הוא שיביא את הטיעונים שלו. רב יהושע הביא את הטיעונים שלו, הוא לא הוכיח לו באותות ובמופתים. הוכחות של אותות ומופתים, זה המשמעות שלו בשמיים, היא בחלקה לפחות, זאת המשמעות. המשמעות היא לא רק שבשמיים לא יכולים לפסוק הלכה, אלא שההלכה נפסקת משיקולים לגופו של עניין בבית המדרש, כשאנחנו מתווכחים, זה מה שקובע פה. ולא משנה שאתה הכי צדיק בעולם, ואתה תמיד יודע, ואתה יודע הכל, הכל נכון. זה ראיות לגופו של אדם. אנחנו על התנור דנים לגופו של תנור, לא לגופו של אדם. אגב, גיסו של רבי אליעזר, רבן גמליאל, כן, הוא לא הסכים שייכנס תלמיד לבית המדרש, אלא אם כן תוכו כברו. נכון, ואז בסוף הדיחו אותו, והתרבו ספסלים בבית המדרש, וכו'. מה זה אין תוכו כברו? זה עוד פעם אותו עניין. אני רוצה לדון את הבן אדם לפי האופי שלו, עדויות אופי. לא לפי האם הוא תלמיד חכם, אם הוא מדבר לעניין, אלא האם הוא ישר. למה? כי הוא תפס, כמו הגיס שלו, שני הגיסים, שמאפשר להראות את זה באופן מאוד עקבי, הם תפסו שתורה בעצם זה משהו שאני מעביר מהדור הקודם לדור הבא. אני צינור חלול. ok? כן? אז אני בסך הכל צריך להוכיח שאני צינור מושלם. האמינות שלי, זה האישו פה. ומה שבעצם טענו נגדו התלמידים והחברים שם ביב, שאנחנו לא תופסים את התורה כמשהו שעובר בצינור חלול. מבחינתנו, הדיון מתנהל פה בבית המדרש, לא אכפת לי שיכנסו לבית המדרש הרמאים הכי גדולים. מה אכפת לי שהוא רמאי? שיגיד את הטיעון שלו, אם הטיעון שלו טוב אני אקבל, אם הוא לא טוב אני לא אקבל. מה אכפת אם הוא מרמה, הוא יכול להגיד לי את זה בשם משה רבנו, זה גם לא מעניין אותי. אם זה טיעון מחזיק מים, אני אקבל את זה גם לא ממשה רבנו, ואם הוא לא מחזיק מים, מצידי שיהיה מהקדוש ברוך הוא עצמו, אני לא אקבל את זה. זאת אומרת, אנחנו מחפשים טיעונים לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. זה אותו, אותה הבחנה כמו שאני מדבר פה בדיני הראיות.
הוא לא ביטול עם בעד העניין?
בהתחלה כתוב שהוא הביא, לא, ולא קיבלו.
אז הוא אמר, הנה, אז אני אראה לכם, זה מצודק.
בדיוק.
עכשיו, הוא תמיד, אבל זה לא כמו אחד שלא יודע לברר את המציאות, ולא מספיק.
לא באתי להשמיץ את המילים.
לא, אני שומעת. אז זה עניינים של רוב.
לא הביא את זה במקום.
זה מה שבאו
לראות, אפילו אם
יצא בת קול, עדיין הולכים
לראות. זה לא אומר שמה שהוא אמר לא מראה על המציאות.
לא, אבל הם לא קיבלו את הטיעונים. בוויכוח הזה, הטיעונים לא תכנו אותם.
אבל יש איזה בן אדם רגיל שאומר משהו, ואומר...
ברור שיש הבדל, אבל עדיין...
הוא אומר אמת, אבל הוא לא מכיר את המציאות.
לא.
אצלו אנחנו יודעים שהוא כן מכיר את
המציאות. ברור שיש הבדל.
אז למה זה לא אומר על העניין עצמו?
זה לא אומר כלום. כי הטענות שהוא הביא, אותן לא קיבלו לגופו של עניין. ואז מה הוא עושה? הוא מגייס לטובתו טענות לגופו של אדם. ואם את הטענות שלך לא קיבלתי, אז זה שאתה מוכיח לגופו של אדם לא מעניין אותי. אם היית משכנע אותי עם הטיעונים, אין בעיה, אבל אז לא היה צריך את הראיות ה...
היה ראיית לגופו של עניין, שבשמיים ככה חושבים...
אז אני אומר, אם זה היה כך, אז לא השתנה פה שום דבר. ואת הוא הרי הביא כל ראיות שבעולם לגופו של עניין ולא קיבלו ממנו. אז מה הוא בעצם אומר? בשמיים גם כן חושבים שאני צודק.
הם לא צודקים לזה שלא קיבלתם.
מה?
הם לא צודקים לזה שלא קיבלתם.
נכון, אבל זה ראייה לגופו של אדם. אז הם לא קיבלו את הראייה, כי היא לגופו של אדם.
למה זה לגופו של אדם? זה מראה שהוא מראה על העניין, ואומר שהעניין נכון. מה שאתה אומר שנפלה את זה הדין שלו.
גם בשמיים חושבים שהדין של התנור הוא כזה וכזה. יכול להיות, למרות שאני חושב שזה...
לא, אבל הלקח...
אתה יכול לפרש גם כך.
רק כל שיצא, זה אומר לך כמותו בכל מקום, לא דיברה ספציפית כאן.
לך כמותו בכל מקום, זה בדיוק...
זה בדיוק לגופו של אדם.
לא, וגם אתה רואה לכל אורך הדרך, אתה רואה גם את רבן גמליאל, כל המאבק שם היה על זה, אני יכול להראות, יש לזה שרשרת של ראיות. כל המאבק שם היה בדיוק על השאלה הזאת, האם התורה בנויה על האמינות של האדם, או שאנחנו בודקים את העניין לגופו, ותן לי טיעונים, מה אכפת לי כמה אתה צדיק, זה לא מעניין.
שם לקח נוסף, הלקח אמר שמשעה שניתנה התורה לישראל, אפילו הקדוש ברוך הוא, איננו נמצא במחלוקת הזאת, וגם אם הוא יגיד משהו, אם התלמידי חכמים הרוב החליטו מה שהחליטו, זה לא משנה מה
המתכון. ככה לומדים בדרך כלל אצלו בשמיימי. שלא בשמיימי, אפילו אם בשמיים אומרים בגופניין, בדבר מסוים אנחנו לא מקבלים. מה שאני טוען ששם היה עוד משהו. רבי אליעזר לא רק רצה להראות שהשמיים חושבים כמוהו, אלא שהשמיים מעידים שהוא הלכה כמותו בכל מקום, שהוא צודק.
יש לך בעיה של השאלה שלו, כי אם הבת קול אומרת שזה כך, אז יכול להיות שהיא מתכוונת לגופו של עניין.
אמרתי, אז יש פה שני דברים שכתובים. א', אנחנו לא מקבלים גם אם זה לגופו של עניין. ב', אנחנו גם לא מקבלים את העדות לגופו של אדם. זה אנחנו לא מקבלים כי זה בכלל לא תיאום רלוונטי מבחינתם. שני דברים. בדרך כלל לומדים את מה שאתה אמרת, זה הליבוד הרגיל. ככה בדרך כלל לומדים את לא בשמיים. רק אני אומר שאני חושב שיש שם עוד נקודה. אוקיי?
אפשר לומר גם שאתה ביקורת מרבן גמליאל משהו בעניין של יום כיפורים שלך,
אותו דיון, זה הכל סביב אותו עניין.
זאת אותם שתי אסכולות שמתנגשות זו בזאת.
רבן גמליאל בעצם דיבר בשם הסמכות, ורבי יהושע הביא טיעונים, רבי יהושע הביא טיעונים, ולכן הוא העיף אותו. אבל בגלל זה להדיח אותו, כל המהלך שם היה, החכמים האחרים, רבי יהושע היה בראשם, אבל הצעירים יותר הצטרפו לרבי יהושע, כי הוא היה בגילו של רבי אליעזר, ורבי אליעזר ורבן גמליאל, הזקנים, כן, הגיסים, הם דגלו בעליונותה של המסורת, של האמינות של המוסר. והסיבה שנידו את רבי אליעזר, למה נידו את רבי אליעזר? למה נידו את רבי אליעזר? מה, אסור לו לחשוב אחרת? הנקודה היא שהוא לא קיבל את כללי המשחק. הוא לא היה מוכן לדון לגופו של עניין. אני צודק, אז מה אכפת לי מהטיעונים שלכם? אין דבר כזה. אם אתה לא מקבל את הדיון לגופו של עניין, אתה תנודה. לא שנתווכח איתך. ולמה באותה סיטואציה הדיחו את רבן גמליאל מנשיאותו? היה שם מהפכה כפולה. רבן גמליאל הדיחו, שני בכירי החכמים, אחד נודע עד סוף ימיו, עד יום מותו, כתוב בגמרא. הוא היה בנידוי, בלוד. ורבן גמליאל היה הודח מנשיאותו, עשה תשובה, זאת אומרת, הכיר בזה שהוא טעה, וחזר לרוטציה עם רבי אלעזר בן עזריה, כי הוא באמת עשה תשובה. רבי אלעזר נשאר מתבצר בשלו בלוד ונשאר בנידוי.
אז הוא המשיך לך בשביל שלו, או שזה נצא שם?
אני במאמר טוען שבסופו של דבר נוצרה איזושהי סינתזה. זאת אומרת, המהפכנים תמיד לוקחים דברים רחוק מדי. רבי עקיבא היה זה שחיבר את רבי יהושע עם רבי אליעזר, ולכן אנחנו אומרים סתם משנה זה, סתם בית הזה, וכולו עליבא דרבי עקיבא. זאת אומרת, בסופו של דבר התזה שנדחה בסוף הייתה תזה שאומרת איזשהו, לא, הוא תפס צד, אבל זה שילוב,
הוא אמר חברים גדלים ממך, הוא לא תפס צד.
כן, הוא הלך למרות הנידוי, יש שם כמה קשיים לא פשוטים, לכאורה אסור. ורבי אליעזר אומר שרבי עקיבא היה היחידי שבא אליו ושאל אותו הלכות בליקוט קישואים וכל מיני דברים כאלה. ויותר מזה, גם רבי עקיבא מספר שמה שכשהוא למד את זה מרבי אליעזר, הוא למד את ההלכה בליקוט קישואים, זה משהו קישופים וכל מיני עניינים כאלה, ולא הבין, והלך לרבי יהושע ורבי יהושע הסביר לו. רבי עקיבא היה תלמיד של שניהם, וזה בדיוק השילוב שאנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, רבי אליעזר העביר לו את המידע, זאת ההלכה, אבל לא את השיקולים לגופו של עניין. למה זאת ההלכה? את זה הוא שמע מרבי יהושע. כי רבי יהושע מדבר לגופו של עניין, רבי אליעזר אומר, זאת ההלכה. בחגיגה, בדף ג', הגמרא אומר, זה מה שאני מדבר ברעננה בדיוק, בחגיגה, בדף ג', הגמרא מספרת שם על זה שבאו, אנחנו לא מדברים על זה.
זה עמוד א' או ב'?
אפשר לדבר איתו?
אה, אתה עם המחשב, יופי. שינגי מלמוד א',
לא באים אליו הביתה, לא פלוט.
הוא לא נצא ראיתם.
לא תוספרים בעצם. לפלאפונים עוד לא הגעתי, למחשב אני כבר רגיל. תנו רבנן, מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חיסמה שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין. אמר להם, מה חידוש היה בבית המדרש היום? כן? רבי יהושע, אחד מבני הפלוגתא, הוא היה בפקיעין ורבי אלעזר היה בלוד. אז הם הלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין, אמר להם, מה חידוש היה בבית המדרש היום? מתוך ההקשר ברור שהם באו מיבנה. יבנה זה המקום שבו הייתה כל המחלוקת, והמליחו את רבי אלעזר כנשיא במקום רבן גמליאל, והעיפו את רבי אלעזר ללוד ונשאר שם בנידוי. ואז ביבנה, אחרי זה רבן גמליאל חזר והייתה רוטציה. והרבה פעמים מגיע מישהו מיבנה, שואלים מה החידוש היה בבית המדרש היום. זאת אומרת, ספר מה קורה ביבנה. שבת של מי הייתה, בדיוק. אז הוא אומר, הלכו להגביל פני רבי יהושע בפקיעין. אמר להם, מה חידוש היה בית המדרש היום? אמרו לו, תלמידיך, אנו מימיך אנו שותים. מה, אתה מחפש מאיתנו חידושים? תגיד לנו אתה חידושים, אתה הרב שלנו. אמר להם, אף על פי כן, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. כן, זה כמובן, זה התזה שלו. אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. רבי אליעזר אומר, אין חידושים, הכל בא ממשה. אני מעביר לכם את מה שאת המידע, אין חידושים. שבת של מי הייתה? שבת שרבי אלעזר בן עזריה הייתה. זאת אומרת, ברוטציה זה היה שבוע של רבי אלעזר בן עזריה ולא של רבן גמליאל. ובמה הייתה אגדה היום? על מה הוא דיבר היום? לא בהלכה אלא בהגדה, כן? אמרו לו בפרשת הקהל. ומה דרש בה, רבי אלעזר בן עזריה? הקהל את האנשים אנשים ועטב וקרחה אשר בשעריך למען נשמעו למען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, עטף למה באים? כדי ליתן שכר למביאיהם. אמר להם, מרגלית טובה הייתה בידכם וביקשתם לאבדה ממני? שמרגלית כל כך יפה וזה לא רציתם להגיד לי? שמענו כבר דברים יותר מבריקים מזה. נדמה לי שברור שמה שהוא אמר פה זה בדיוק שם, זה שלא אכפת לי מי הלומד, לא מסננים את הלומדים, מי שאין תוכו, כולם יכולים לבוא ואין שום בעיה. ועוד דרש, תראו עכשיו מה הוא אומר, את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו ולשמוע חוקה ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו, השם האמירך היום להיות לו עם סגולה. אמר להם, הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם דכתי לשמוע ישראל השם וכן השם אחד, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר ומי קמך ישראל הוא אחד בארץ אשר הלך אלוקים וכולי. קיצור, חטיבה אחת, כולם נכנסים לבית המדרש. עכשיו תראו איך זה ממשיך. ואף הוא פתח ודרש, רבי יהושע ענה להם, כנגד זה. כלומר, דברי חכמים כדרבנות וכמסמרות נטועים, בעלי הסופות ניתנו מרואה אחד. למה נמשלו דברי תורה לדורבן? לומר לך מה דורבן זה מכוון את הפרה להתלמה, להוציא חיים לעולם, אבל דברי תורה מכוונים את לומדיהן מדרכי מיטה לדרכי חיים. אם הדורבן זה מטלטל, הדברי תורה מטלטלים, כלומר מסמרות. אם המסמר זה חסר ולא יותר, הדברי תורה חסרים ולא יתרים. תלמוד לומר נטועים. מה נטייה זו פרה ורבה? דברי תורה פרין ורבין. כך דורש רבי יהושע. בעלי הסופות אלו תלמידי חכמים שיושבים הסופות הסופות ועוסקים בתורה. הללו מתאמין והללו מתארין, הללו אוסרין והללו מתירין, הללו פוסלין והללו מכשירין. שמה יאמר אדם, איך אני למד תורה מעתה? אז מה, כל אחד אומר מה שהוא רוצה, אז מה האמת? תלמוד לומר, כולם ניתנו מרואה אחד, אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא, דכתיב וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, אף אתה עשה אוזניך כעפר כסת וקנה לך לב מבין, לשמוע את דברי מתאמין ודברי מתארין, ודברי אוסרין ודברי מתירין, ודברי פוסלין ודברי מכשירין. בעצם בסופו של דבר זה המרגנית הטובה הייתה שהתזה של רבי יהושע ניצחה. רבי אלעזר בן עזריה שמכירים שם בעצם אומר, יש טענות לפה, טענות לשם, תשמע את כל הטענות ותקבל דעה ותגבש עמדה. לא, זה פרי ורבי, כן,
עם
אינטואיציה, כן. בלשון הזה אמר להם, רגע, עוד רגע, בלשון הזה אמר להם, אין דור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו. הוא התפעל מהשינוי שעשה רבי אלעזר בן עזריה כנגד רבן גמליאל שהיה ההפך. זה בדיוק הייתה הנקודה. אז הוא מבלם הוא לבעדי, אבל משנה משום מעשה שהיה דטניה. עכשיו מובן מיד אחרי זה מעשה שהיה. מעשה ברבי יוסי בן דורם סקית, שהלך להקביל פני רבי אליעזר. אה, זה המאמר שלי, זה לא הגמרא.
זה ביור.
מה?
לא, זה יש שם איזה ביור. אתה נראה, אתה צריך לעבור
עכשיו. באמת? כי אני הוספתי במאמר שלי, אמנם הגרסה כאן היא אלעזר, אך לא יודעים מקום... אני כתבתי את כל זה במאמר שלי. אז זה מעניין, כי גרוסים פה רבי אלעזר, אבל בעצם צריך להיות רבי אליעזר. ממש כמעט במילים, אני לא יודע, לא מבין איך זה מוזר. אוקיי, מה החידוש היה בבית המדרש היום? שואל רבי אליעזר, שנמצא בנידוי בלוד, באו אליו תלמידים, גם באים מיבנה. הוא יושב שם מבכה את מר גורלה, הוא הודח משם.
אז כן,
יכולים לבוא. זה שאלה גדולה, איך הגיעו אליו תוך כדי נידוי, גם רבי עקיבא הגיע אליו, אבל הגיעו אליו. אמרו לו, אמר לו, רבי יוסי בן דור סקית, כן, בא אליו, אמר לו, נמנו וגמרו המון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעית. זה בהלכה, קודם זה היה בהגדה. הוא אומר לו, בהלכה, המון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעית. כן, זו שאלה של מה זה ארץ ישראל. באזור של המון ומואב, אז חייב במעשר עני בשביעית. אמר לו, יוסי, פשוט ידיך וקבל עיניך. פשט ידיו וקיבל, הוא עיוור אותו. שר יוסי בן דור סקית. בחר רבי אליעזר ואמר, סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם. אלה מבלבלים את המוח עם כל הפלפולים שלהם, המון מואב מסריך שביל, זאת הלכה למשה מסיני, יכולתי להגיד להם את זה. הם כל הפלפולים שלהם מגיעים בסוף להלכה הזאת, לא צריך את זה. אני יודע את זה, היו באים לשאול אותי, הייתי אומר להם. הם היו יכולים גם להגיע למסקנה הפוכה ולטעות. אמר לו לחם אור להם, אמר לרבי יוסי בן דור סקית, תחזור ליבנה ותגיד להם בשמי, אל תחושו למניינכם. אל תדאגו, מההחלטה שלכם היא נכונה. כן? כך מקובלני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו הלכתה למשה מסיני. אמרנו מועד מעשרים מעשר אני בשביעי.
זה שוב הצינור החלול.
כמובן. כן. אומר להם, אתם עם הפלפולים שלכם, עם הטיעונים לגופו של עניין, מגיעים למסקנות, יכולת לבוא לשאול אותי, הייתי אומר לכם את זה. ישר. זה עוד פעם ביקורת, זה רבי אליעזר מצד אחד מול רבי יהושע מצד שני. שאני אתה מדבר לגופו של עניין, אתה מדבר לגופו של אדם. זה בעצם הוויכוח פה. ואז הוא אמר, אחרי שנתיישבה דעתו, המצון שיחזרו עיני יוסי למקומן וחזרו. בסדר?
זה רק לראות הדברים האלה, זה יפה.
מה?
לא תסתם שלה של רק האלה. זה נורא נורא.
אני לא יודע לעשות את הדברים היפים. אני לא מתעסק עם זה, ביטול תורה.
עשי למקום את זה לתאיף.
טוב, נעצור כאן.